גלי צהל השעה 10, בוקר טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. נשיא סין, שי ג'ינפינג, ייפגש בשבוע הבא עם עמיתו האמריקני ג'ו ביידן בפסגת מדינות ה-G20 באינדונזיה. כך הכריז היום משרד החוץ של סין. זאת היה הפגישה הראשונה של השניים, אז ביידן נכנס לתפקידו כנשיא ארצות הברית, וזאת ברקע המתיחות בין המדינות. הבוקר הכריז שי על הגעתו לוועידה, וכן נמסר מבייג'ין, כי הוא ייפגש עם נשיא צרפת עמנואל מקרון, ועם ראשי מדינות מארגנטינה, סנגל ומדינות נוספות. צהל יעניק בשבוע הבא את אות הערכה המבצעי לשורה של יחידות בצבא, בשבק ובמוסד על פעילותן המבצעית בשנה האחרונה בגזרות השונות. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
האות יוענק על פעולות מבצעיות פורצות דרך שתרמו לביטחון המדינה, והשנה אוגדת היוש ואגף המבצעים בשבק יקבלו את האות על מבצע שובר גלים ביהודה ושומרון. שייטת ספינות הטילים וטייסת 109 יזכו באות על שיתוף הפעולה שהוביל לעירות המלטים של חיזבאללה על אסדת קריש. שייטת הצוללות יחידה 8200 ומחלקת ההתקפה של חיל האוויר יקבלו את האות על פעולות חשאיות שלא ניתן לחשוף.
נהג רכב נפצע קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב הבוקר בכביש 6 ממחלף אייל לצפון. הגבר בן 50 נפצע קשה מחבלת ראש. כתבתנו לענייני משטרה הדס שטייף מציינת כי צוות של מגן דוד אדום חילץ את הנהג בסיוע עוברי אורח ופינה אותו לאחר טיפול ראשוני לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. בשארם א-שייח במצרים נמשכת גם היום ועידת האקלים הבינלאומית קופ 27. ליהי גולדנברג, יועצת מדיניות בארגון החברתי שתיל, הנמצאת בוועידה בסיני, אמרה לבוקר טוב ישראל בריאיון משם כי היא אינה אופטימית יתר על המידה בקשר להשפעות ולתוצאות הכינוס.
ההתרשמות הראשונית שלי שאני הגעתי לכאן הייתה באמת קשה, הרבה חד פעמי, שונה מרוב הקופים שהיו להבנתי בעולם בעבר, הגבלה על זכות ההפגנה. האם זה אומר שהקופ לא יעיל ולא חשוב? לדעתי לא. אני חושבת שעדיין יש פה הרבה מאוד מקום להשפיע ומאוד מקום לחיבורים חדשים, וכן, אני מקווה שיצא מפה משהו חיובי, אבל אני אומרת את זה בזהירות מסוימת.
האם טוויטר עשויה לפשוט את הרגל? שבועיים לאחר שנרכשה בסכום של 44 מיליארד דולרים, מזהיר אילון מאסק, הבעלים החדש, מפני אפשרות שכזו, במכתב הראשון ששלח לעובדים. מדווחת כתבתנו לענייני טכנולוגיה, עומר עזרן.
הבעלים החדשים של טוויטר, אילון מאסק, שלח מכתב לעובדיו ואמר כי ישנה אפשרות שטוויטר תפשוט את הרגל אם לא תעלה ברווחיות, כך לפי דיווח של בלומברג. עוד דווח כי אחד הבכירים בחברה שמינה מאסק, יואל רוט, עזב. לאחרונה מאסק הודיע כי יש להיערך לפיתורים נרחבים בטוויטר. לפי דיווחים, כמחצית מעובדיו צפויים לאבד את עבודתם.
המסחר בבורסת ניו יורק ננעל אמש בעליות חריגות ובירוק בוהק ביום הטוב ביותר של וול סטריט מאז 2020. הנאסדאק זינק ב-7.4 עשיריות, הדאו ג'ונס טיפס ב-3.7 עשיריות האחוז, ומדד 500 החברות המובילות התחזק ב-5.5%. זאת בעקבות נתוני האינפלציה המודדים בארצות הברית שהצביעו על האטה בקצב השנתי שלה. כתבתנו עינב קרנר מוסרת כי הערכות המשקיעים האמריקניים הן שגם קצב העלאת הריבית שם יועט. בתחזית מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, מחר הן יהיו גבוהות מהרגיל, בעיקר במישור החוף ובשפלה. אלה החדשות.
עכשיו בגלי צהל עם בעל קזית והרב שי פירון עם נפלא פה.
הבית של החיילים, גלי צהל.
נפלא פה, נפלא פה, נפלא פה. תבואו השמש, כל בוקר עולה פה. נפלא פה, נפלא פה, נפלא פה. תבואו, תבואו.
בוקר טוב.
בוקר טוב לך, מה שלומך?
בסדר, בסך הכל.
כן?
כן.
משהו מיוחד השבוע?
זאת שאלה מעניינת, לא ברמה האישית.
אני כאן בשביל לשאול אותך שאלות מעניינות.
ודאי, ודאי. לא, אני רואה גם בטלוויזיה, גם באינטרנט, גם אצלנו כאן מדברים רבות. אני, קפץ לי לראש המשפט, יהפוך קושי אורו ונמר חברבורותיו, כן? Mm-hmm. ציטוט ידוע ומוכר. מה אני אגיד לך? לא יודעת, אם אתה מנסה להוכיח שהשתנית,
באיזה קשר אמרת את זה?
בן גביר בכינוס של אנשי כהנה.
ששם הוא אומר?
שמגיע כדי להגיד, אני לא חושב כדעתכם, אני לא אעשה מה שאתם רוצים. אז למה הלכת?
כי אני חושב, אני חושב שאנשים גדלו בתוך הקשר מסוים, ובתהליך, ויש להם קבוצת זהות וקבוצת שייכות, וזה לא במובנים פוליטיים, אני עכשיו בכלל לא מדבר פוליטיקה, אלא במובנים סוציולוגיים, זה הבית, ועכשיו אתה בונה בית, אני מנסה לומר.
כן, כן, אני אומרת, יש פה שתי פרשנויות אפשריות, אני מסכימה.
אולי אתה רוצה לבנות בית חדש, אבל אתה עדיין לא מסוגל לעזוב את הבית הישן, אז אתה כמו אריק איינשטיין עם רגל פה, רגל שם.
אבל אני אשאל אותך בהקשר הזה.
אבל אני אשאל אותך בהקשר הזה לפני כן, כי את שאלתי שלך שנה, האם באופן עקרוני את מאמינה בכלל, האם את חושבת שחברה הישראלית מאפשרת לאדם לשנות את עמדותיו, בלי קשר לבן גביר?
אתה, כחברה קשה יותר לשנות את העמדות, חד משמעית.
יכול להיות, אני סתם שואל שאלה, יכול להיות, אני לא יודע, אני לא מכיר, שיש כאן מישהו שמנסה לקבל לגיטימציה ציבורית כדי שיוכל לשנות את עמדותיו, ואולי במרכאות כפולות אנחנו לא נותנים לו.
הסיבה שהחברה הישראלית מתקשה לעשות את הדברים האלה, זה כי אנחנו מחפשים אותנטיות. וזה מה שמחזיר אותי
לבחירה. נו, שינוי זה לא אותנטי?
לא, חד משמעית אותנטי, אבל זו הבחירה ללכת לכינוס ציבורי, מתוקשר, כזה שמגיע, שמלחיץ כבר גם בארצות הברית.
כי בן אדם לא יכול, אחרי 25 שנה שבהם הוא נועם מרכזי בטקס כזה, ביום אחד שבו הוא עדיין לא נבחר לשר, להגיד, זהו, אני עוזב את הבית, אני בועד בו, וחוץ מזה, החיים הם חיים מורכבים, והבן אדם, בואו לא נתכחש לעובדה, לרב כהנה יש תרומה במרכאות כפולות או מכופלות, או כל אחד איך שהוא רוצה, בעיצוב אישיותו של הדמות הזאת שנקראת איתמר בן גביר, וזה נורא מורכב, זה נורא מורכב לכולנו, כשאנחנו עוברים תהליכים של השתנות, אנחנו מצד אחד מלאים בסוג של הכרת הטוב למי שהיה איתנו בעבר, ומצד שני רוצים לפרוס כנפיים ללכת לעתיד, ומותר להגיד שזה ציני, ומותר להגיד שזה פוליטי, ומותר להגיד שזה משיקולים.
אני חושבת שהתהליך הוא לא ציני.
אבל אני חושב ש...
הוא עשוי להיות לא ציני.
מותר גם לחשוב שזה לא ציני.
אני לגמרי. מה שהופך את זה בעיניי, ושוב, אני רק מסתכלת על התגובות, לא ראיתי אפילו את הנאום, רק קראתי ציטוטים מתוכו. אני רואה את התגובות, ואני אומרת, הציניות, בין אם הוא רצה ובין אם לא בן גביר, מונחת פה בגלל הבחירה בבמה מאוד, מאוד, מאוד נראית.
כן, אבל תנסי לחשוב רגע, מה רצית שיקרה? הבן אדם לא נבחר להיות שר, יש הזכרה לרב כהנה, ואחרי 25 שנה פתאום אומר, אני לא בא. בוא נשחק את המשחק, רגע, מה את רוצה שיעשה?
קודם כל, יכול להיות.
למה? זה בית גידול, כלומר שוב, עם כל מה שזה מעורר בבטן של שנינו.
שוב, הבעיה שלי זה שהוא בא ואומר, אני כבר לא איתכם. זאת אומרת, הוא בסוף באק בזה רק...
הוא אמר, אני לא
איתכם.
בהרבה דברים אני לא איתכם. בסדר גמור? מצוין?
זה במובן מסוים לבעוט אותו דבר בעיניי. רק שזה לנצל את המיקרופון כאילו.
בוא נסכם שלא מקנה בו.
חד משמעית, בעניין הזה.
בעניין הזה, לא. אני רוצה להגיד משהו.
ואגב, ושוב, אני בכל זאת, כי אני צינית, אתה לא אוהב את זה, אבל בכל זאת צינית, אולי זה ממש מתוכנן היטב, ועושה את השירות שהוא ביקש שזה יעשה לו.
כן, גם שמעתי מישהו שאמר שאפילו הצעקות בוז היו מתוכננות. בסדר, הכל בסדר.
לא, אני לא חושבת שהן מתוכננות, אבל הן צפויות והן משרתות, ואנחנו ראינו גם שרים ושרות אחרים לאורך השנים, שהבוז רק עושה להם טוב.
נכון, אז אני רוצה להעיר רק כדי לסגור את זה ולהעלות נקודה אחרת שמציקה לי בבטן הבוקר, לא הבוקר, ביומיים האחרונים. אני רוצה להגיד שני דברים בהקשר של איתמר בן גביר באופן כללי. האיש הם בפחות בדעות שמוכרות לי עד כה מפחיד אותי באופן אישי, אבל אני כן מוכן להקשיב לאנשים שאומרים שינינו את דעותינו, ואני לוקח על עצמי לא להיות ציני, כי אני חושב שהנזק אם בעוד חודש, חודשיים, שלושה יתברר שטעיתי, יהיה קטן יותר מאשר אם אני אתנהג בציניות כלפי כל דבר בעולם, הערה ראשונה. הערה שנייה, אני רוצה להזכיר שלוש שמות. שם אחד? שלושה.
שלושה
שמות. טוב, עוד רגע.
זה בוקר, תסלחו לנו.
נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, אריאל שרון, הוסיף גם אהוד אולמרט. אלה קבוצה של אנשים שהיו מנהיגים, אבל הם שינו את דעתם בצורה כותבית בהרבה מאוד דברים. וחלק מהם לא עזבו את הציבור שלהם מעולם, ותסתכלי על האחרון שבהם מה קרה כשהוא נטש את הבית ונשאר בלי בית בכלל. ולכן צריך להסתכל על הסוגיה באופן הרבה הרבה יותר רחב, בכלל לא ברמה הפוליטית, אלא ברמה הזהותית, ברמה השייכותית, ברמה של אדם צריך בית, אדם צריך קרקע, ואיך אומרים, את המחלוקות עם איתמר בן גביר על הדעות של הרב כהנא ננהל, אבל את היכולת להקשיב ולאפשר לאנשים לעבור איזשהו תהליך של תנועה, צריך לתת, ואם יאכזב, יחטוף. ואם יתברר שישתמש בנו, אז נעשה מזה לא יודע מה. אבל לפחות להקשיב לקולות צריך, אני רוצה להגיד לך משהו אחר.
כן.
תשמעי, מצד אחד אני נורא נורא נחרד משינויים במערכת המשפט, כאלה ואחרים, אני חושב שצריכים שינויים במערכת המשפט, צריכים שינויים במערכת המשפט, מצד שני אני נחרד יותר מהסגנון ומהדקלרציה, אבל השבוע קמתי באיזה מין חוויה, זה נשמע לך ברגע הראשון לא קשור, באיזה חוויה שתשמעי, המערכת חולה וחיים לעשות את השינוי הרבה יותר מהר. וזה כשהגיע פסק הדין בניין האנס מהדרום. משום שבעצם זה היה הרגע שהבהיר לי שהמערכת מטורללת, וזה היה הרגע שהבהיר לי שמשהו כאן הוא לא נורמלי. עכשיו, אני רק נעשה גילוי נאות, אני משפטן במקצועי, אני יודע איך שוקלים שיקולים משפטיים, אבל אני יודע גם מה זה עת לעשות להשם הפרו תורתך, מה זה רגעים שבהם יש חירום, ואם אתם רוצים להבין, אפרופו שיחתך מקודם על איתמר, למה הוא קיבל 14 מנדטים, התשובה נמצאת בפסק הדין של בית המשפט. אם את רוצה להבין איך התופעה הזאת צמחה, כי כשאין משילות, וכשמשטרה פחות מדי אוכפת, וכאשר כשזה מגיע כבר לבתי משפט, בתי משפט מקלים באופן כזה או אחר, מקלים ראש באופן כזה או אחר, אז התושב הפשוט מרגיש שהמדינה שלו נהרסת. אני לא מכיר את הילדה הספציפית הזאת, ואני לא יודע שום דבר על משפחתה, אבל יצא לי לפגוש בחיי אנשים שהם נפגעי ונפגעות עבירות מין, ולפעמים יש בזה גם אלמנט של רצח. אולי לא רצח הגוף, אבל רצח הנפש.
חד משמעית.
ולפעמים יש פה אלמנטים שאנחנו לא מבינים את האפקטים שלו. וכאשר אני קורא פסק דין כזה, את יודעת, ועוד יותר הצבינה אותי, ההבהרה של אחרי מה היה השיקולים וכו' וכו'. אני חושב שמערכת המשפט הישראלית לא מבינה שהיא מביאה עלינו צונמי של ישראלים, שאומרים, אנחנו לא מוכנים לחיות ככה, אנחנו רוצים להרגיש יותר מוגנים.
אני רוצה לסמן, אבל בהקשר הזה, את העובדה שמדובר בנאשם שהוא כבר אשם, שהוא, איך נאמר בעדינות, לא משלנו, קל להגיד את זה. כי בכל פעם שפסק הדין על עבירות מין, והיו רבות כאלה, וכאישה ופמיניסטית, ומישהי שהדבר הזה בדמה אני עוקבת, הם בדרך כלל עונשים קלים, קלים מדי, כאלה שלא לוקחים בחשבון את הפגיעה של הקורבנות, אלא בעיקר את אותם שיקולים משפטיים. אז אני מסכימה איתך, מערכת המשפט צריכה שינוי, אגב, זה שינוי שהחוקים צריכים להביא איתם, זה בידיים של נבחרי הציבור שלנו, שמסרבים לעשות את הדבר הזה, נכון. גם אלה שהם הורים לבנות, נשים שמייצגות אותנו בכנסת, ופתאום כשזה היה מישהו מהפזורה, אז קל להסתכל על כמה העונש הזה קל.
צר לי.
העונשים בדבר הזה הם קלים מדי לאורך ולרוחב כל הפסקי דין.
צר לי, צר לי, צר לי, צר לי, חברתי, לרגע לא חשבתי על מוצאו אתני של הפוגע.
אתה צודק, אני רק יודעת מתי עושים מזה עניין תקשורתי ומתי לא.
אני לא חשבתי על זה לרגע, אני מתנצל לאכזב אותך, לרגע לא חשבתי על הרעיון הזה, ואת יודעת מה? גם לא ידעתי.
כשנגמרות לי המילים ונראה לי שאין לי דבר חכם להגיד, אני מגלה שהם טועים, ואז אצלך אני מוצא כמה מילים. שמור על האמונה, היא תשמע עליך, אל תשבר, כך היא אמרה, היא תשמור עליך ער, אל תשבר. בחוב ראשי בניו יורק הלכתי לאיבור בין מסכים ומסכות, ואיך מזה אני יוצא, את חבריי אני לא מוצא, לא מוצא.
שמור עליך אל, אל תשבר, שמור על האמונה, היא תשמור עליך אל,
הדמעות יורדות פה, הרבה דמעות יורדות פה. עוד יום ועדיין לא מצאתי מקום להיות בו,
שאלה קשה.
חייב לומר שה... כן. שהתוכנית מפריעה לנו לדבר.
חד משמעית, השיחה בזמן השיר הייתה טובה הרבה יותר, אבל תאלצו לנחש מה היא הייתה.
טוב.
מה אנחנו שואלים הבוקר?
האמת שבגלל הפתיחה שלך זה כאילו נשמע פתאום המשך, אבל...
כאילו תאמנו את הנושאים, כאילו יש עריכה לתוכנית.
כאילו, כן. לא, יש עריכה, אל תהיה כזאת, אני עובד קשה, למה ככה?
לא, אתה צוחק, יכול להיות שגם הבאתי את הנושא, בגלל שאני יודעת לאן אנחנו הולכים.
אוקיי. את יודעת, המילה קיצוניות נשמעת המון.
זאת מילה שנשמע
יותר ויותר, וכאילו, ויש לי איזה מין תחושה אפילו שיש גם זילות מסוימת בשימוש. מצד אחד זאת מילה חשובה וצריך להגיד על דבר, אבל פילוסופית וגם חברתית, איך מגדירים? יש הגדרה אובייקטיבית למושג קיצוניות? האם מה שהיה קיצוני אתמול יכול להיות מרכז מחר? מהו הקיצוני של המחר? כאילו, יש פה איזו שאלה מאוד מאוד, מאוד, מאוד עמוקה בעיניי, על הפיחות.
האם מדובר במושג אבסולוטי או יחסי, וכיצד נמדוד אותו?
אז מה נעשה, חייבים פילוסוף?
נו.
אז יפה, יש אחד, לא?
רק ידיד התוכנית הוא פילוסוף, כל השאר זה
כאין וכאפס. בוקר טוב, דוקטור שמעון אזולאי.
בוקר טוב, אהוב ואהובה.
מה העניינים?
אגב, מה שאמרתם, מה שאמרתם על השיחה הזאת שאתם מנהלים בזמן ישיר, אולי פעם אחת תקליטו אותה ותעלו אותה ברשת או משהו. זה מעניין להקשיב לזה.
זו גישה מעניינת, איך אתה מדבר כשאתה יודע שמקשיבים לך, שמעון, ואיך אתה מדבר כשאתה יודע שלא מקשיבים לך.
מקשיבים לנו כל הזמן.
עכשיו אנחנו כבר ממש בקיצון.
אז מה אתה אומר, שימון, מה זה קיצוניות? יש דבר כזה בכלל? בוא תן לנו איזה, בוא נתח את הרעיונות ומחשבות.
טוב, אתה יודע, בפילוסופיה אין מעבדות ואין סקרים ואין ניסויים. יש לנו כלי אחד לנסות להבין מושגים, אין לנסות להבין דברים, וזה התבונה, השכל. אנחנו צריכים למצוא כל מיני פרקטיקות, כל מיני שיטות. אחת השיטות שאני מאוד 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 אוהב, וכשאתה רוצה להבין מושג, תמיד תשאל מה ההפך. זה פותח אופק די גדול.
וואלה, מה אני מזלו? רגע, אז נבל, מה ההפך מקיצוניות? מתינות, לא?
רגע, רגע, רגע. אני הולך לעשות לכם את זה טיפה יותר מסובך. ואני דווקא יגיע לקיצוניות במקום אחר. כשאני מלמד הומור, אני פעם קראתי משפט של ויטגינשטיין, פילוסוף ויטגינשטיין, שאומר, הומור איננו מצב רוח, אלא דרך להסתכל על העולם. עכשיו, הדבר הזה מאוד הרשים אותי, נסיתי להבין למה הוא מתכוון. ובאמת, כשאני מלמד הומור, מרצה על הומור, אני תמיד שואל אותם, תגיד, מה ההפך מהומור? בוא נחשוב רגע, אתה יודע, אומרים עצב וכל הדברים כאלה. אבל האמת שההפך הקיצוני, ומשתמשים במילה קיצוני מהומור, זה פונדמנטליזם. זה העדה שיש משהו, איזה רעיון, זה יכול להיות אישי, זה יכול להיות פוליטי, כשאתה מסרב לראות אותו מנקודת מבט אחרת. אתה מסרב לרגע לקחת ממנו חופשה. יאללה, מה זה הומור? לקחת חופשה מעצמך, מרעיון ל-15 שניות. ולכן, האדם הקיצוני גם צריך להבין אותו אם אתה רוצה לגשת אליו. הוא פוחד.
רגע, זאת אומרת, רגע, רק נחלץ המשגה, נחלץ המשגה, אם הבנתי אותך, אתה אומר, מה זה קיצוניות? קיצוניות זהו מצב תבוני או תודעתי, שבו האדם נקלע בצוהר של רעיון, ולא מוכן להסתכל רגע מחייו על הרעיון מכיוונים נוספים.
נכון, כי תראה, צריך להבין שאנחנו נורא פוחדים לאבד דברים שחשובים לנו. אנחנו לא רוצים לראות את עצמנו כשרירותיים או כיחסים, לא רוצים לראות את ילדינו, את חלומותינו, כמשהו שיכול להיות אחרת. והתבונה, ואתה יודע, הפילוסופיה זאת נקודת המבט שלה, לפעמים מכנים אותה נקודת מבט של הנצח. תקיר ותקיר פתאום, אתה אומר, איך יכולתי להיוולד במקום אחר?
אבל אז
אני יכולתי להיות אדם אחר וכן הלאה, אז אתה פתאום הכל נראה לך כמעט גולש לניהיליזם, זאת אומרת למי מקום שכלום לא חשוב. והקיצוני הוא האדם שמפחד מספיק, ממש יש לו איזה בעיה קיומית. אגב, כולנו ככה, שלא רק באיזו מידה.
אתה מציע פה הסתכלות שמזמינה הרבה חמלה על הקיצוני. זה, אתה מדבר על פחד ועל חוסר היכולת בכלל להתבונן מכיוון אחר.
זה לא
חייב
להיות דרך אגב בגלל פחד, תנבא. זה גם יכול להיות, אתה כל כך נעול וכל כך משועבד לרעיון, שאין לך אפילו חרך שאור אחר נכנס דרכו.
בדיוק.
זה לא חייב להיות פחד.
לא אמרתי חייב, זה הייתה הצעה של שמעון סביב העניין הזה.
כי הפחד הוא מעורר החמלה, וכשאתה אומר, נעלת עצמך כל חזק, אז זה מעורר אצלי כעס עליו, למה אתה לא משאיר פתח?
אני גם כשאני חומלת, אני שואלת, בסופו של דבר, מי שהוא בלתי ניתן לתזוזה, הוא עדיין מסוכן. זאת אומרת, איך אני יכולה להתמודד עם הקיצוניות הזו?
אני חושב שזה בדיוק האתגר הכי גדול בעולם רב תרבותי. איך אני מצליח לגרום, ליצור מכניזם, כי אני לא רוצה שתוותרי על מה שחשוב לך. אם אני אוותר על מה, אם תוותרי על מה שחשוב לך, אתה אבדי את משמעות חייך. ומצד שני, אני צריך למצוא לך איזה מכניזם כזה, שיאפשר לך לברוח ממנו לרגע, אבל לא לוותר עליו. ובגלל זה אני למשל נורא נורא מעודד הומור. וזאת, הומור נתפס כדבר לא חשוב. אבל כשיש בחברה הומור, ויש בחברה סאטירה, ויש במשפחה הומור, ויש בשיח פוליטי הומור, אז זה נותן לנו לרגע שחרור מעצמנו. לשנייה אחת. והשחרור הזה הוא מה שנדרש גם כדי לעשות פשרה. תחשבי, שאני בא לעשות איתך פשרה על משהו, אני צריך לשנייה אחת להשאות שיפוט על מה שחשוב לי. אני לא יכול לנהל על מה שחשוב לי ולהגיד, זה הדבר הכי חשוב לי, בלי שרגע בנית לי איזה עולם, איזו פרספקטיבה, איזו צורת הסתכלות, שתיתן לי את היכולת שנייה אחת לצאת, אבל בלי חשש שאני לא אחזור אף פעם. אתם יודעים, הרבה אנשים פוחדים מהומור, בגלל שהם פוחדים שזה יגלוש לציניות. הומור זה לקחת חופשה מעצמי לרגע, ולחזור. ציניות זה מישהו שלקח חופשה מעצמו ולא חזר אף פעם.
יפה.
אבל הדבר הזה הוא מפחיד. תשמע, אנחנו לא יכולים להתרגש באמת אם אנחנו מטילים ספק כל הזמן. זה לא הגיוני. ולכן יש לנו פה אתגר מאוד מאוד גדול של חברה של ספק.
אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה דווקא, כי אני חושב שהרמת פה להנחת על איזה שאלה. אז יכול להיות שבגלל התפשטות הספקנות והפיכתה לערך מרכזי בחיים, היא זו שבעצם מעודדת קבוצות רבות לנקוט בדרך הקיצוניות?
חד משמעית, אני נותח את זה לדעתי מדויק. ככל שהתרבות הכללית, ובלי להיכנס כרגע לפוליטיקה, בסדר, אני אומר משהו כללי על התרבות, ועל אופני השיח שלה, ועל הגישה, בלי לגלוש למילים כמו פוסט-מודרניזם ונרטיבים וכאלה, אבל ככל שהיא מגדילה את הספק ואת הפירוק, אתה תקבל בצד השני קיצוניות. והקיצוניות הזאת היא לא רק פוליטית, תשמע, היא גם בחיים שלנו. כולנו קיצוניים במשהו. כן, אתה יודע, אתה הרבה פעמים אנשים אומרים, שומע מישהו אומר לך, דל חליט בזה נורא קיצוני, כן, והוא מדבר על שווארמות. כן, זה, כולנו קיצוניים במשהו.
אני מאוד קיצונית באיך צריך לאכול קרמבו.
כן.
חד משמעית. וברור שמהביסקוויט. ודאי. מי שחושב אחרת טועה פשוט.
אני מאוד קיצוני בשאלה למה את עדיין אוכל קרמבו.
כי זה טעים. לא הבנתי.
חשבתי שזה כבר לא קיים.
אוי, אלוהים, זה כל כך קיים שעכשיו אנחנו בדיוק בניצני החורף. ושבו הקרמבוים לחיי.
אתה רואה מה זה אצל העדה שלה, שמעון? תגיד, אמרת מקודם משהו, סתם, אמרת שיותר מעניין השיחות כשלא מקליטים, אז בוא נחשוב עכשיו שלא מקליטים עכשיו רגע, וסתם, אמרת מקודם איזה משפט בסוגריים שאני רוצה לשאול אותך, אמרת שהרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, ואם הייתי נולד במקום אחר או למשפחה אחרת וכו', נכון?
נכון, כן.
אתה גם חושב על זה לפעמים?
כן.
ומה היה קורה? אז אני רוצה לשאול לך, דווקא בגלל שאתה שמעון אזולאי מחדרה, מה היה קורה לדעתך אם שמעון אזולאי היה נולד במקום אחר היום עם שמעון אזולאי?
אני לא, זה לא שיש לי איזו זהות אלטרנטיבית שאני שואל את עצמי, כי אני לא יכול להשתחרר מהזהות שלי. אבל אני כן פוחד מהשרירותיות שלי. אתה יודע, למי בוזגלו, שאהוב על שנינו, כן, פרופסור מי בוזגלו, יש לו ספר קטן, מלא במכתמים כאלה. אתה יודע, זה מין... והוא כותב שם ממש...
תדגמי בוזגלו.
כן, אבל אנשים מכירים, זה ספר מקסים בעיניי.
כן, כן, כן.
יש שם איזה משפט אחד שהוא אומר בהקשר לניטשה, סליחה מהמאזינים על ה-name dropping שאנחנו עושים היום. הוא אומר, אפשר לחזור לקוטג' אחרי קמנבר. עכשיו, זה נשמע משפט מוזר, אבל מה הוא מנסה להגיד? הוא רוצה להגיד, תראה, כשאתה ילד, אתה גדל, לאיפה שאתה גדל, קוטג' בשבילך זה הדבר הכי טעים בעולם. אין כמו קוטג', זה אינטימי, זה בית, זה משפחה. אתה לא יכול לראות אפילו אפשרות אחרת. אבל אתה יוצא לעולם הגדול. היום כבר כולם יוצאים, כולם מכירים. אבל כשאנחנו רואים ילדים קמנבר, זה הדבר מוזר, מי בכלל הכיר מה זה? ואז אתה פתאום אומר, פה נעמי, אני אחתי כל החיים שלי קוטג', שראה איזה גבינות יש. ואז פתאום אתה מטיל ספק בעולם הגבינות בכלל, בעולם הטעמים שלך בכלל, בעולם הערכים שלך בכלל. והשאלה הגדולה זה איך אפשר לחזור לתמימות של אותו קוטג'. אז הוא אומר שאפשר לחזור, והפחד הוא שלא תצליח תחזור, ולכן אני מבין את הקיצוני, ואני לא רוצה להגיד לו, אתה קיצוני ועוף לי מהעיניים, אני רוצה להגיד לו, אני אמצא איתך נתיבים לחזור למה שאתה מאמין בו, אבל בצורה אחרת. אפשר לחזור, אבל אפשר לחזור אחרת. ולכן אתה צודק, זאת אומרת, אני פוחד מהמחשבה הזאת, אני משחק איתה, כל מי שעוסק בפילוסופיה משחק איתה, אבל גם פוחד ממנה.
אתה פוחד למשל מההבנה ש... מהכירות שלי איתך, זה שאלות שאני מתמודד בהן. קודם כל אני אגיד משהו שהוא מעורר בי עכשיו המון רגע, שהדוגמה על... קוטג' וקמנבר עשתה לי סערה בנפש, אתה יודע, אם, אני מתמודד עכשיו עם, מישהי מאוד 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 חולה, וככה אני חלקים נרחבים מהיום מבלה בגזרות בתי החולים, ואתמול באיזה שעה באמצע ירדתי מבית החולים לאיזשהו מקום, וקניתי לעצמי חתיכת גבינה נורא נורא משובחת באיזה חנות שם באיכילוב, וככה אכלתי אותה, ולא אכלתי יותר שום דבר כל היום, וכשהגעתי בלילה הביתה, לא יודע למה, אני נזכרתי בתת מודע כנראה שאימא נורא אהבה, אתה זוכר שיש מושג כזה שנקרא מרגרינה? יש דבר כזה? פתאום מצאתי את עצמי מחפש מרגרינה ומורח אותה לאיזה פרוסת לחם ושם מלח ואוכל את זה, כי פתאום רציתי לאכול מה שאימא הייתה אוכלת, אם היא הייתה אוכלת עכשיו, כאילו, אתה מבין מה אני אעשה להגיד, כאילו, במקום הזה? מה?
הרגת אותי.
כן, אז אני אומר, בהקשר הזה, כשאתה הרבה פעמים מדבר על המקום של אימא שלך בחיים הפילוסופיים שלך, אז יכול להיות שאם היא לא הייתה אימא שלך, למרות שהיא לא ידעה קרוא וכתוב, לא היית שמעון אזולאי, אז אתה לא יכול להיות מישהו אחר.
נכון, אני גם לא רוצה להיות. אני רק מבין שיש פרספקטיבה כזאת. אתה יודע, יש לזה משמעויות פוליטיות וחברתיות אדירות, שאין לנו כרגע פנאי לפרק. אבל למעשה, זו דרישת היסוד של הפילוסופיה, בשמכיר... את הרעיון של מסך בערות, היא אומרת לך, תשמע, אם אנחנו רוצים לקבל החלטות לכונות, לפעמים אנחנו צריכים לעזוב את עצמנו לדקה. והעזיבה הזאת, שהיא חכמה מאוד מבחינה אינטלקטואלית, היא באמת, ברגע שאני ואתה יושבים, ואתה מוותר על כל זהותך, וכולם מוותרים על זהותנו, ואנחנו נקבל באמת החלטות יותר נכונות על צדק. אנחנו לא כל כך ממהרים לעשות את זה.
לא, פה אני מסכים עם חברתנו המשותפת ענבל, שכאן הפחד הוא נורא, כאילו אם אני לרגע...
קשה, קשה לוותר.
אם לרגע אני אגיד שאני מוכן להיכנס לנעליך, אפרופו לחזור מקמנבר לקוטג', אז הקיצוני מפחד שאם לרגע אחד הוא יזדהה איתך, הוא כבר לא יהיה הוא.
לא, אני, אתה יודע, אני דווקא בקטע זה פחות מסכים איתך בננבל, אני לא צריך להיכנס לנעליך. אתה גם לא צריך להיכנס לנעליי, אלא שנינו אמורים ללכת למקום שבו אתה משאה את עצמך לרגע ואני משאה את עצמי לרגע. וגם המקום הזה מפחיד, גם המקום הזה הוא מפחיד, כי אתה לא יודע איך תחזור. זה, אתה יודע, זה האיום הקלאסי. למה חברות שמרניות לא אוהבות התאגות המודרנית? כי בשבילם, עכשיו, לא רק התאגות, גם מוצרים מודרניים. בשביל חברות מסוימות, עצם זה ששמת מקדונלדס, לא רק שמת בו המבורגר, שמת את המקום שמטיל ספק, או אפילו מציע אפשרות אחרת לצורת החיים שלך.
אז
זה לא, צריך להתחשב בזה.
סביב כל השיחה הזו נזכרתי בציטוט של אוסקר ויילד, ביחס להומור, אבל נדמה לי שזה תקף גם בעניין הקיצוניות. הוא אמר שדמיון הוא תכונה שניתנה לאדם כדי לפצות על מה שאינו. חוש הומור כדי לפצותו על מה שהינו.
וואו, איזה יופי. וואו,
ציטוט מופלא, אני מאמץ אותם. ואני חושב שיהיה כיף לסיים בדבר הבא, שאני חושב שהקיצוני חושב שכל משפט בעברית צריך להסתיים בסימן שאלה. הספקן חושב שכל מילה צריכה, בסימן קריאה, סליחה.
סימן קריאה.
כן, כן, סימן קריאה. הספקן חושב שכל משפט צריך להסתיים בסימן שאלה, ושימון אזולאי מציע לנו מדי פעם לסיים משפטים בפסיק.
ובחיוך.
חיוך הכי טוב.
תענוג, למדנו משהו קיצוניות, תודה רבה.
שבת שלום,
מכירי.
שבת שלום,
אהובים. שבת שלום. מי הסמלה ויבנה את ביתך ממעמקים ממעמקים קראתי אלייך בואי אליי מול ירח מאיר אדנקך שוב אליי נפרסו ונמצו מול מגע של ידיים לוחש שואל מי זה קורא לך הלילה שיבי מי שר בקול אלייך אל חלונך מי שם נפשו שתהי מאושרת מי הסיניה ויבנה את ביתך
מפקדים שלום, מדבר אלוף משנה יוסי בן שמחון, ראש ענף הבטיחות בדרכים בצה"ל. השבוע הלאומי לבטיחות בדרכים גם בצה"ל. 13-19 בנובמבר 2022. בשבוע זה נגביר את עיסוק היחידות בתחום הבטיחות בדרכים כדי להעלות את רמת המודעות ולצמצם את מספר הנפגעים בתאונות דרכים. מגוון אמצעים עומדים לשירותכם במהלך כל השנה ובפרט בשבוע זה. עוד פרטים באתר הבטיחות בצה"לנט.
ספי ויניר, פותחים את הבוקר.
עכשיו עם איזשהו טפיל מוזר, קוראים לו מיקרוספורידיום.
תגיד, ואני אגיד אחרי, כי לא אמרת את זה, אולי אתה מורה מספיק. בוקר טוב לך, דוקטור אלרועי פרייס.
עשיתם את זה בצורה מצוינת.
תודה רבה לך, דוקטור שרון אלרועי פרייס.
זהו, סיימנו, אני יכולה לרדת.
ברור שאת יכולה לרדת, כי אני קבלתי כאן סמכות רפואית מקצועית.
ספי עובדיה ויניר קוזין, ראשון עד שלישי ב-8 בבוקר, רק בגלי צהל.
ציפורי לילה מאחורי הקלעים. ענבל גזית ורותם בן חמו משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי. על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים. והשבוע, המתופף והיוצר מאיר ישראל.
בא אלינו המרגן, דני יצחקי, והוא אומר לנו, בואו נקים להקה, רוצים, מחפשים להקה למועדונים בתל אביב. נכנסנו אליי הביתה, סגרנו את עצמנו, וככה בעצם תוך 4 ימים בנינו אותו. וקראנו לזה הסגנונות.
מוצאי שבת בחצות, גלי צהל.
טוב איתי, זה נכון שאתה מדהים בטריוויה, אני בטוחה שאתה זוכר מאשתו החמישית של הנרי השמיני.
ברור, קאטרין הווארד.
או מתי אברי גלעד פתח מיקרופון לראשונה.
בשנות ה-80, במה יש?
אבל ידעת שלגלי צהל יש אזור תוכן שלם חדש ביישומון?
האמת? לא, הצלחת להפתיע אותי.
דווקא את זה ממש כדאי לך לדעת.
גלי צהל גאה להציג עוד גלץ, זירת התוכן האיכותית בישראל. חפשו את לשונית עוד גלץ בעמוד הראשי של יישומון גלץ גלגלץ ותוכלו ליהנות מקשת התכנים המלאה של שידורי גלץ. חדשות, תרבות, מוסיקה, היסטוריה, תוכניות ארכיון, הופעות חיות, אסקטים ותכנים בלעדיים. היכנסו עכשיו לעוד גלץ ביישומון גלץ גלגלץ.
עכשיו בגלי צהל עם בלקזית והרב שי פירון עם נפלא פה.
הבית של החיילים, גלי צהל.
טוב, זה כבר מוגזם, כאילו, את יודעת, כאילו ככה, זה הולך ככה, אתה יושב באולפן, מדבר עם ענבל גזית, כן. ואז דקה אחרי זה, מה שקורה זה שאתה שומע שהיא עושה ציפורי לילה, mm-hmm. ואז דקה אחרי זה פרסומת עם ענבל גזית.
לא פרסומת, ג'ינגל. מקדמת את זירת ההסקטים
ואז
שלנו.
ואז חוזרים כן? לענבל, אולי במקום גלי צהל, גלי גזית?
לא, ראשית, זאת הצעה שעלתה בעבר, אני לא בעד, אני לא רוצה לתת את רעיונות או עצות, כי מה אכפת לי שישמעו אותי כל כך הרבה, אבל בערוץ 2 לדעתי, זה נכון גם היום ב-12 ו-13, בתוכנית שמגיש מישהו, אי אפשר לשבץ פרסומת שהיא בחיכובו. יכול להיות שאנחנו צריכים לאמץ את הרעיון הזה, אבל אתה יודע, בוא...
טוב, לא משנה. בדיוק. בכל אופן, אנחנו עושים איזה היפוך בסדר, אז אנחנו נעבור קודם כל לסיפור, ואז נמשיך קדימה.
יאללה.
הגיע זמן סיפור.
דבר איתי.
טוב, היום אני עושה פריצה ברגל גסה. לתחום שלך. האמת, נגיד לתחום שלך זה גם כן. אני רוצה, אני ככה, האמת שזה נורא התחבר לי. אתמול בלילה הייתי בהרצאה באיזשהו מקום, למה? תן קרדיט, ביבנאל. בקהילה שם דיברתי קצת על המושג של מה זה יכולות. דרך סיפור בני וסיפור אנשים אחרים, וככה תוך כדי הדברים האלה דיברתי איתם המון על המושג של מה זה אני יכול כמעט הכל. שבעצם המסר של חיי לפחות זה לא להגיד אני יכול הכל, אבל אני יכול כמעט הכל. וכל אחד בעצם מהמקום שלו, בין אם הוא בכיסא גלגלים, ובין אם הוא עם לקות כזאת אחרת, יכול כמעט הכל, רק בתוך הכמעט נכנס כל פעם משהו אחר. אצל אחד הכמעט זה לראות, ואצל שני הכמעט זה ללכת. ובזמן האחרון, כחלק מהדבר הזה, ככה נכנסתי לתוך הסיפור הזה, מכיוון שאני נורא נורא אוהב מוזיקה, ואוהב להנעתי לנגן נגינה חובבנית מינוס מינוס. אז מצאתי על כמה אנשים שכמובן את מכירה אותם היטב, אבל מצאתי משהו שהוא ממש שבא את ליבי. אני נורא אוהב ג'אז, נורא אוהב גיטרה, ומדי פעם אני שומע ג'יפסי ג'אז, ואז למדתי את הדבר הבא. אז לא יודע אם שמעת על ג'אנגו ריינהארט.
בוודאי.
שבגיל 18 הוא נפצע בשריפה שפרצה בקרוון שלו. הוא בילה שנה וחצי בבית חולים בניסיון להתאושש. בין שאר הפציעות, רצו לקרות לו את הרגל, אבל הוא לא הסכים. אז נוצרה תופעה ולקחו שתי אצבעות ביד שמאל ואת הזרת ואת הקמיצה והתיחו אותם ביחד, לא הייתה ברירה אחרת פשוט, ואז ממילא כוסר התזוזה שלהם נפגע, ואז את מבינה שכל מי שמנגן בגיטרה, בעיקר באופן וירטואוזי, אז זהו, זה נגמר, זה יד שמאל. אז מה שהוא עשה, הוא פשוט פיתח סגנון נגינה ייחודי שהתאים למבנה היד שלו, וככה נולד סגנון מוזיקלי שלהם שנקרא ג'יפסי ג'אז. דוגמה אחת. יש עוד אחד שקוראים לו ג'ייסון בקר, שמעת עליו?
כן.
אוקיי. אז גם הוא פתאום, שלא תדעי מצרות, מקבל ALS, וברגע שמקבל ALS, אז ממילא, ברגע שהקריירה שלו כגיטריסט, אני עם גיטריסט, אם את רואה, יש לו... ברגע שהקריירה שלו כגיטריסט מגיעה לאן שהיא מגיעה, אז הוא פשוט לא יכול לנגן יותר. זה ALS. ואז בעצם, כמו שאנחנו מכירים, הוא חולה ALS, אז הוא מגיע למצב שעם העיניים הוא קונה לו תוכנה.
מתקשר את מחשב, כן.
והוא מתחיל להלחין, והוא מוציא אלבומים. מוציא אלבומים שלמים שהוא הלחין אותם כשטובי המוזיקאים והגיטריסטים מנגנים אותם, אבל הוא ממשיך לעשות, הוא ממשיך ליצור מוזיקה דרך העיניים תוכנת מחשב. על ריק אלן שמעת?
שמעתי.
מתופף איזה להקה?
מה זאת אומרת? דף לפרד.
וואי וואי וואי. בגיל 21 הוא מעורב בתאונה, הוא אף מהרכב שבו הוא נוהג, חגורת הבטיחות לא הייתה מודקת כמו שצריך, והוא מאבד את יד שמאל, ואז הוא רוצה להמשיך לנגן ולתופף, אז הוא בונה לעצמו מערכת טופים שבנויה על יותר פדלים ברגליים ופחות צורך בשימוש בידיים. טוב, ולא הזכרנו את האחרון שבהם, את לודוויג ואן בטהובן, שממשיך להלחין אחרי שהוא
מתחרש.
ואת כל הדוגמאות האלה נתתי מפני שאני חושב ש... כולנו בחיים שלנו עוברים איזה מין קשיים כאלה ואחרים, ויש רגעים שבהם אנחנו חושבים שזהו, הגענו לדד אנד. ודווקא השתמשתי במוזיקה כדי לספר לכולנו על אנשים שאני מניח, דרך אגב, שאם את ואני, בטח את, היינו פוגשים אותם במפגש אישי, לא היינו חושבים שפגשנו את שמעון אזולאי, איזה פילוסוף הוגה דעות, אבל משהו מתפרץ בך ברגעים כאלה. אצל כל אחד מאיתנו משהו, משהו גדול, משהו חבוי משהו, ולפעמים צרה וצוקה מגלה אותו ונותנת לו, האצבעות שהלכו, ה-ALS לא עלינו שהתפשטה עליך, הרגל, היד שנחרטה בתאונה, ועוד כהנה וכהנה, או האוזניים. ואם כל אחד מאיתנו יכין את עצמו לרגע הזה שבו הוא אומר, כשקורה לי משהו, אני צריך לחפש את הקופסה שנמצאת אצלי בלב, יש איזו קופסה סגורה שיש בה כוחות, וזה הזמן לפתוח אותה. זה הזמן לפתוח אותה. המון אנשים עוברים משברים ופשוט לא פותחים את הקופסה הזאת ומחמיצים. אבל יש אנשים שברגע הזה מה שהם עושים זה הם מחפשים את הקופסה וצומחים לחיים אחרים.
כן, איך אמרת? יכולים לעשות כמעט הכל. כמעט הכל.
לגמרי.
Yeah. הקיר.
אנחנו נדבר עכשיו שעה על משהו שנדמה הרבה פעמים שהוא בעיה נשית, זו לא בעיה נשית, אבל ממש עוד כמה דקות ב-11 יתחיל מופע בשם אחותי בוורוד, אנחנו ככה בחודש המודעות לסרטן השד, אז קודם כל שתדע שגם גברים יכולים לחלות בסרטן השד, זה חשוב להגיד את זה, אבל אין ספק שפעם זה היה 1 מ-9, היום כבר מדברים על 1 מ-8, זה סטטיסטיקה איומה שאפשר לפתור בבדיקה מקדימה, רק צריך לה עקוב אחרי העניין.
מותר לך, מותר לך להיות חלשה, מותר לך לבכות עכשיו בלי בושה. תני לי לקחת קצת מהכאב, תני לי לשיר לך ילדה, כי את עטופה ומוגנת, את אהובה כל כך, הכל יעבור ואת תהיי בסדר, בריאה ויפה מתמיד. וואו, איזה מילים. אז זהו, אז הפעם בנעים להכיר במסגרת השבוע הזה, אז באמת נעים לי, מה אני אעשה? שלום, בוקר טוב, דנה ברגר.
בוקר אור, שלום, שלום, אנשים יקרים, אהלן.
אפשר היה לחשוב ששי הקדיש את הטקסט הזה לי, אבל את כתבת אותו.
אז ספרי קצת. זה היה פתאום כל כך מרגש לשמוע את שי מקריא את המילים שכתבתי, זה וואו, אני פה עם דמעות, פתאום, אתם יודעים, כל מה שצריך לפעמים זה רק איזה שינוי זווית בשביל לראות מחדש את מה שיש. אז זה היה ממש מרגש, תודה שי.
בכיף, תפרי לנו על השיר מילה.
אוקיי, אז השיר הזה נכתב פחות או יותר לפני שנה, כשבת דודתי האהובה גילתה, ככה קיבלה את הבשורה המרה שהיא חלתה בסרטן השד. והאמת היא שפה יש איזה נקודה קטנה לתשומת לב, כי אם אני לא טועה, שולחים אותנו ככה לעשות את הבדיקות לגילוי מקדים מגיל 50 ואילך, אם אני לא טועה. את הממוגרפיה וכל זה, אם אני לא טועה, זה בסל הבריאות מגיל 50, והיא בת 47. ולפעמים, זאת אומרת, בוא נגיד שאם היא הייתה עושה את הבדיקה לגילוי מוקדם, לא הייתה צריכה להתמודד עם מה שהיא התמודדה, כי כשהיא גילתה את זה, זה כבר לא היה מוקדם כל כך, ונאלצה ממש לעבור את כל החבילה של הכימותרפיה וניתוח ו... אובדן השיער, ובאמת התמודדות קשוחה, קשוחה, קשוחה. ודודתי האהובה היא אישה קשוחה וחזקה עד מאוד, וכשהיא סיפרה לי על זה, הרגשתי שהיא כל כך אסופה וכל כך חזקה, ואימא לארבעה ילדים, ועורכת דין במשטרה, וככה. שום דבר לא ישבור אותה, וכל כך התרגשתי, וכל כך כאבתי, וכל כך היה לי חשוב לתת לה את התחושה הזאת שמותר לה, שמותר לה גם להיות חלשה, ומותר לה גם לבכות, ומותר לה להיות רגע באיכסה של הדבר הזה. והתיישבתי לכתוב לה את השיר, ובעצם כתבתי רק את הבית הראשון, בדיוק את הבית שהקראת, ואת הפזמון, ונתקעתי. לא ידעתי איך להמשיך את זה. באותה נקודה, שלחתי לה הקלטה כזאת, הקלטה של האייפון, שהקלטתי את השיר כשהוא נולד, והמתוקה הזאת שמעה את זה על הבוקר, היא חשבה שזו הודעה קולית, שאני תמיד משאירה לה הודעות קוליות, כי אין לי כוח לסמס. והיא שמעה את זה כזה ממש על הצחצוח של השיניים, ואיך שהיא שמעה את השיר הזה ככה מוקלט, את הבית והפזמון הראשונים עם השירה והגיטרה, היא פרצה בבכי, ואני מבחינתי עשיתי את שלי, כי כל מה שרציתי זה לחבר אותה רגע למותר לך הזה. מותר לך לבכות, מותר לך רגע להיות עם זה. אי אפשר כל הזמן...
שפה יש, דנה, פה יש בית אחד שככה ממש... מאוד מאוד נוגע בכל מה שאני יכול לגעת בו עכשיו, זאת אומרת, עכשיו זה הזמן לרפא את עצמך, להסכים לעצור, לפתוח את הלב, זמן לעשות מקום לכאב, רוח של ערב, ילד אוהב. ואני רוצה לשאול אותך, ממרומי גילי, שמכיר את השירה של דנה ברגר כשהוא היה בתיכון, אני רוצה לשאול אותך, האם דווקא בגלל שאת היום אימא ובגילך את יכולה לכתוב את השורות האלה, האם היית יכולה לכתוב שורות כאלה, איפה את בתוך היכולת, אני מבין איפה הבדודה, אבל כן. איפה דנה בסיפור של השיר הזה?
אז אתה שואל את השאלה הזאת בדיוק בזמן, כי כמו שאמרתי, אני בעצם נתקעתי איפשהו אחרי בית אחד, ולקח לי איזה חודשיים שלושה להמשיך את השיר, ולהרגיש ככה איפה באמת דנה, איפה אני, בתוך הסיפור הזה ובתוך השיר הזה. וכשההמשך של השיר הגיע, הרגשתי שהשיר הזה, נכון שהוא נכתב מתוך הטריגר של אישה שמתמודדת עם איזושהי בשורה קשה וצריכה לאפשר לעצמה את כל מגוון הרגשות, אבל בתכלס זה שיר שאני יכולה לשיר גם לעצמי וגם לילדה שלי וגם לאימא שלי, כי כולנו מתמודדים ומתמודדות עם רגעים קשים בחיים. זה יכול להיות מחלה, זה יכול להיות פרידה, זה יכול להיות כל שינוי שלא פשוט לנו להכיל אותו. ובאמת הבית הזה הוא ממש ממש נכתב לעצמי. היה לי איזה סיפור עם כתף קפואה שלא ידעתי שבכלל יש דבר כזה. Frozen shoulder זה נקרא, לא משנה הפרטים, הרבה כאב, הרבה התמודדות עם כאב. וממש כבר את הבית הזה כתבתי לעצמי. והמשפט הזה של להסכים לעצור ולעשות מקום לכאב, הוא כל כך... הוא כל כך מתאים לכולנו, כי אנחנו בתוך המרוץ המטורף הזה של החיים, ואין לנו דקה לפגוש את עצמנו, ולעשות רגע מקום לכאב, בין אם הוא פיזי, בין אם הוא נפשי, ודקה להיות עם זה, ולאפשר לזה, כדי שזה יוכל לעבור ולהחלים, יש לנו איזו ציפייה שהכל יעבור ויסתדר בזמן שאנחנו עסוקים במרוץ, ולא תמיד זה עובד ככה. אז זה באמת בית שכתבתי כבר ממש לעצמי, יש שם גם את הילד שלי, רוח של ערב, ילד אוהב, כאילו הדברים הקטנים, ובטח בתשובה לשאלתך שלא הייתי יכולה לכתוב שיר כזה כשהייתי בת 20, כי מכל מיני סיבות, קודם כל כשהייתי בת 20 הייתי עסוקה בלכעוס ולא בלחמול, אז כזה כל גיל והרגש שמאפיין אותו.
מה שמעניין זה גם זה לכעוס על עצמך ולחמול על עצמך, זאת אומרת, זה לא מופנה החוצה. יש איזה משהו, אני חושבת, אמרת יפה בכולנו, שקשה לי לוותר, קשה לי לשחרר ולתת לי את הרגע הזה. אני רוצה להחזיק, לשלוט.
נכון, אני נדמה לי שאני יכולה לשלוט, ומה שקורה בתכלס, זה שהגוף שלנו חוטף את כל ההחזקות האלו. אנחנו מספרים לעצמנו בראש, במיינד, שהכל בסדר ושאנחנו חזקים וחזקות, ובינתיים הגוף עושה בשבילנו, הגוף החמוד הזה שאנחנו שוכחים אותו, עושה את העבודה ומחזיק, ואז חס וחלילה גם אפשר לחלוף.
אבל בגלל...
רק בגלל ההחזקה הזאת.
אבל בגלל מה שתיארת על עצמך, ודווקא בגלל האותנטיות באומנות שלך, אז יש שירים שהיום בגילך, שכתבת בעבר, את אומרת, אני לא יכולה לשיר את זה, זה לא מתיישב עליי?
זה קטע שאתה שואל, כי הייתה תקופה כזאת, הייתה תקופה למשל שלא רציתי לשיר את גברים מקצוענים, ולא רציתי לשיר את מלך, ואם אתה רוצה להיות מלך, הרגשתי שכאילו, אני לא שם, וזה מרגיש לי ילדותי, וזה מרגיש לי כזה, ממתג אותי כזה עם הרוק'נ'רול.
זה הקסח של שנות ה-20 שדיברנו עליו.
כן, בדיוק, וכאילו לא התאים לי. אבל אני אגיד לשמחתי שזה עבר לי, ושהיום אני ממש שרה את השירים האלה בשמחה גדולה, כי קודם כל אנשים, הקהל רוצה וצריך ומבקש את החיבור הזה גם עם שנות ה-20 שלו, וזו זכות גדולה להיות מישהי שעוזרת לאנשים להתקבר לחלקים של עצמם. וגם בגלל שאני חושבת שיש משהו גם ילדותי בלהתכחש לחלקים שהיו בך ושפעמו בך ושהובילו אותך להיות מי שאת היום. אז היום אני ממש חוגגת את כל הניגודים כביכול, את כל הקיצוניויות שלי, במקום להתייסר מהם אני פשוט חוגגת אותם, ואני גם זה וגם זה וגם זה. אגב, יונג, מלומדנו יונג, הממשיך של פרויד, יונג החכם אמר שבעצם רק מגיל 40 ואילך אנחנו מצליחים, יכולים לחגוג את כל הקיצוניויות.
נו, אז אנחנו ממש בתחילת הדרך.
אז בדיוק, אז היד עוד נטויה. אני חגגתי 52 שבוע שעבר, אז אני כבר ממש ילדה גדולה.
אין לא רואים.
תודה.
דנה, יש עוד דברים חדשים?
יש מלא דברים חדשים. אני חושבת שלהתחדש זה הטריק שלי אל מול השנים שעוברות, או אל מול הפחד מלהירדם. אני עסוקה בלהתחדש. קודם כל בשנתיים האחרונות נכנסתי עמוק לעולם של תרפיה בנשימה. יש דבר כזה, תרפיה בנשימה, לא ידעתי שיש כזה דבר, וזה עולם שלם וקסום. למדתי את זה, והיום אני מנחה סדנאות ומעבירה סשנים של מעגלי, בעיקר נשים, מעגלי נשים ונשימה. חזרתי אתמול מריטריט של 4 ימים ביוון עם 18 נשים מדהימות, ובאמת היינו עסוקות סביב נשימה וכתיבה ומוזיקה ועיטוף בבדים וצלילים מרפאים, וכל זה קרה בלוקיישנים מטורפים ביוון, על החוף, על הים. אז כן, מלא דברים חדשים, והרבה בזכות הקורונה, כי בקורונה פתאום היה לי זמן, מה שלא קורה אף פעם, והתחדשתי.
וואו. טוב,
יש אלבום חדש, כמובן.
נשימה?
ברור.
כן, כן.
שמשלב, בדיוק, שמשלב את המוזיקה ביחד עם הנשימה.
שזה אצלי תמיד.
אלבום שירי נשימה.
נשימה ונשמה, נשימה ונשמה הולך ביחד, לא?
כן, וגם אגב מוזיקה, אי אפשר לשיר בלי לנשום כמו שצריך.
אז נשמע את תוך כדי תנועה? נשמע את תוך כדי תנועה? יאללה. דנה ברגר, תענוג גדול וכבוד גדול, שיהיה לך שבת שלום.
שבת שלום.
ואם תרצי עוד פעם שנקרא שיר שלך, תשלחי לי, אני אעשה את זה.
סגור.
יאללה,
שבת שלום.
ביי.
בוגד בחלום, עומד במקום, נותן...
טוב, אני אפריע לדנה רק קצת כדי להגיד תודה לאביטל סלמון המפיקה שלנו על הביצוע הטכני נדב דור, בפיקוח הטכני נמצא עומר נחום, ואנחנו נהיה פה בשבוע הבא, שי.
שבת שלום, נדבר.
ננשום בינתיים, שבת שלום. תודה,
שבת שלום.
אתה לוחץ על כפתור, סותם את החור, מכונות, בית. בפעם האחרונה דיברת עם הלב שלך
מתכנתת או מעצבת? זו השאלה.
מתלבטים מה הכי מתאים לכם? האגף והקרן מזמינים אתכם לקבוע פגישת ייעוץ אישית עם נציג או יועצת הכוונה שיוכלו לתת לכם את הכלים לבחירות הנכונות בקריירה. התחדשנו, מערכת מקוונת לתאום פגישה. נכנסים, מזמינים, נפגשים. פרטים באתר האגף והקרן.
נהגים, כאן גיא יוחמן. כשאני רוכב על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי בכביש, אני בדיוק כמוכם, רק בלי עטיפה של הרכב שמגינה עליכם, וגם בלי חגורת הבטיחות, ובלי 4 גלגלים ששומרים על היציבות, ובלי קריות אוויר ומזגן וחלונות ותקפפות. ולמה קוראים לזה תקפפות? מישהו פעם באמת יחסן שם כפפות? טוב, לא חשוב. מה שחשוב הוא שתזכרו שרוכבי הכלים החשמליים חולקים איתכם את הדרך, אז שמרו על מרחק מאיתנו ואפשרו לנו לרכוב בבטחה, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. עם הרלב"ד.
כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם מרק אליהו.
אתה לא מסתיר את זה שאתה ישראלי בהופעות.
ממש לא. ההפך, תמיד בתור ילד הבטחתי את זה לעצמי, שעם זה אני אייצג את ישראל, וכל הזדמנות שיש, אני רץ אליה ואני גאה לעשות את זה.
מסע עם יורם סוויסה, מחר 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל.
שמע, אביב, שמעתי את התוכנית היום, היה מעולה.
איזה כיף, תודה. אבל את התוכנית של אתמול, שמעת?
שמעתי, גם זה היה נהדר.
ושלשום שמעת? ולפני שבוע, ולפני שנה, לא רק יהיה בסדר. המון תוכניות מעולות. אתה יודע כמה חתימה פחמנית יש לכל תוכנית? קצת חבל לזרוק אותן אחרי שימוש אחד, לא?
טוב, בטוח שעוד לא נכנסת לעוד גלץ, ביישומון גלץ גלגלץ, שם אפשר להזין גם לכל תוכניות יהיה בסדר, וגם לכל התכנים של גלץ מהיום ומפעם, מעתיד עדיין לא, אבל עובדים על זה.
גלי צהל גאה להציג עוד גלץ, זירת התוכן האיכותית בישראל. חפשו את לשונית עוד גלץ בעמוד הראשי של יישומון גלץ גלגלץ ותוכלו ליהנות מקשת התכנים המלאה של שידורי גלץ. חדשות, תרבות, מוסיקה, היסטוריה, תוכניות ארכיון, הופעות חיות, אסקטים ותכנים בלעדיים. היכנסו עכשיו לעוד גלץ ביישומון גלץ גלגלץ.
מיד אחרי החדשות, נומי רביע עם קולה של אימא.